יום חמישי, ראש חודש חשבון, א' בראש חודש, שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפתח של היום עם סיפור נפלא ממשנתה של תורה שהתפרסם בזמן האחרון. מספר בעל המעשה, היו אלה ימים לא פשוטים עבורי, הפרוטה נעדרה מכיסי, ניסה בכל דרך להגדיל את ההכנסות עם כל הרצון הטוב. אני אברך ואני אשאר אברך. אני לא יוצא פסיעה אחת מהבית מדרש, כמו לצורך פרנסה. תוי רואי וללמוד אני צורך. ברוך השם אומר, הציע לו איזה ידיד לפנות לכל חדש שנפתח, כל נץ החמו. לומדים שעה לפני הנץ, אחרי זה מתפעלים שחיס, מקבלים גם מלגנה. הוא אומר, הוא ראה בזה גם הזדמנות נאותה להוסיף עוד קצת כמה לירות. נרשם והתמיד בלימוד, קיבל מלגנה, שעזרה לסיים את החודש בחיוך גדול יותר. יום אחד הוא מתבשר מבצע חדש, מבצע חדש שנועד לעודד את האברכים מאותו הכולל להופיע בזמן. המבצע הזה לא בא על חלל ריק. זה היה מן הקשיים היותר גדולים לצאת מהמיטה החמה בשעות שהצרצרים זה הגוף החי היחיד שמהלך ברחובות. אז הנהלה של הכולל החליטה לעודד את האברכים עם מלגה נוספת של 200 שקל לחודש על הגעה בזמן. הכיוון שהמזמנים נצרכו לי, גמרתי אומר מתוך שלא לשמוע להקפיד יותר על הזמנים. אומר, התאמצתי. משמרת הזמנים השתפרה אצלי פעמים, אבל כשהגיע החודש לסיומו נוכחתי לדעת, הוא אומר, שלא מספיק בהתאמצות ועל פי הכלים לא מגיע לי מלגה. אבל עם כל זאת החלטתי שבחודש הבא אני אעשה מאמץ גדול יותר ואני מוצא שם אני אנסה להמשיך ולעמוד בתנאים שמשמרת דברים למרות הכישלון. למחרת אני הולך ברחוב חזרה מהכהל בוקר, אני מגלה על הרצפה שטר כחול, זרינו בכספי נייר בכחול, 200 שקל. המיקום של השטר לא חייבתי באשר הסבדים מהשמיים, ראיתי את זה בשכר למעמד שבכל זאת השקעתי להגיע בזמן באותו חודש. הגיע הסוף החודש, התחבר לי שוב שלא מעטי בתנאים. ועדיין לא הצלחתי ללמוד את תנאי הסף, הפסדתי את הסבת המלגה, אבל מחרת הגיע שוב, לדמות 200 שקל שנחו להם על המדרכה. כן, המלגה הנוספת שאמור לקבל, אמרתי 2,000, זה טעות, זה 200. וכך הוא אומר, הרגשתי כמה השם ראה את המאמצים שלי ואמר לי, בני, ראיתי את הפעולה שלך, תמשיך ככה. השכר לא על התוצאה רבותיי, השכר הוא על המאמץ. אברהם הובינו, נתנסה בעשור הניסיון, נסמד בכולם. ואחד מהניסיונות הוא לא הגיע לקו הסיום, כי המלאך עצר אותו מהשמיים, ועם כל זה הוא קיבל את השכר. ועל מה הוא קיבל את השכר? על המאמץ. על הרצון לעמוד בניסיון. לא התוצאה חשובה, הדרך. הדרך זה המרכיב החשוב. אברהם אבינו תיקן תפילה שחי, זאת התפילה של הסדר, של הסדר שלפני, כל כך התאמצתי להגיע בזמן הנקוב. לא עלה בידי, אבל השם ראה תוני וישיב לי כגמולי. מה יהיה בחודש הבא? האם עוד אדם יאבד שטר בשביל שאני אקבל שכר על המעמד? זה אני כבר לא יודע. אבל את הלימוד שלי כבר למדתי. חי עבודה הוא נאמר מוסי, הגיעו מסי למסי, אבוי סי, אברהם יצחוק מיקו. ואנחנו ממשיכים המדור, סיפור להתחלה. רוצים להצטרף למחזור החדש של הדפרימיה, אבל מהסיסים. אחרי הסיפור הזה כבר לא היו לכם ספקות. הנער בן ה-15 שקפץ למים, אבל בלי לדעת מה היא פרשת שבוע, ואפילו בלי לדעת מה פרשת שבוע. יש פה פרק ראשון בסדרה מיוחדת סיפור להתחלה. שלום רב, הוא מתחיל את המכתב שלו. אני אברך מודיעין אלית שלפני שעה וחצי שנים החליט להתחיל להיבחן בקיאות בדירשו. ברוך השם אני זוכה עכשיו לסיים את השעס עם השתתפות חודשיים במבחנים תמידים כסידרום. הוא מספר על עצמו שבין יתר העיסוקים שלו הוא מלמד נערים חילונים במדרשה במודיעין, לשם מגיעים נערים רחוקים אבל עם נשמות צמאות. ערב אחד הוא מספר, לפני שנתיים, נכנס למדרשה נער בן 15 התיישב ללמוד. בדרך כלל הוא אומר, אותו עבר, כשמגיע נער חדש אני מגשש בהתחלה מה רמת הידע שלו, לפי זה אני מקדם אותו. בהתאם לידיעות והכישרונות, אותו נער הגיע אמנם מבית מסורתי, אבל בספר הממלכתי שלו במודיעין, מלמדים תנ"ך לסורוגין, שנה כן, שנה לא. אגב, הוא אומר שאת לימודי אסלאם ונצרות זה כן מלמדים רצוף. השם ירחם. וגם את לימודי התנ"ך, מוסרת מורה שמצהירה, השם ירחם שהתבפרת בתנ"ך ובורא עולם, אפרו לפומה. לא פלא שאם רקע מפאר שכזה, הידיעות שלו היו אפסיות. אפילו פרשת שבוע הייתה אצלו חידוש. לכן חשבתי להתחיל אותו במעשיות צדיקים, אחרי תקופה פרשת שבוע, אחרי זה שיהיה לו רקע, אולי משניות. להפתעתי הוא אומר, בסיום הלימוד הראשוני, הנער פונה אליי, הוא אומר לי, אני רוצה להתחיל ללמוד קבוע, אבל גמרא ברמה גבוהה, כמו תלמיד ישיבה. ראיתי בעיניים של התניצות השאיפה, מיד בשיעור הבא, התחלנו ללמוד פרק הקוינס, בליבון כל דיני גרום וגרמי. אחרי כמה חודשים הוא אומר, חגגנו את סיום הפרק בירושלים, בכותל המערבי, בקברי צדיקים, בתפילה והודיעה להשם יתברך. כשחזרתי אותו, שאלתי אותו מה הוא רוצה להתחיל עכשיו, לתדמתי הוא ענה לי שהוא רוצה ללמוד את הגמרא הכי קשה, כמו שהאברכים לומדים. הסגרתי אותו, אמרתי לו שכרגע אני לומד בתוכנית דירשות דף היומי, אוחזים בסדר קודשי, מסכת בכורות, גמרות קשות, הוא קפץ על המציאה, נתן להיכנס גם כן למסגרת דף ליום. התחיל ללמוד, דף היומי כסדר המבחנים בדירשו, אחרי חודש סיים בפרק, אחרי סיום הפרק כבר לא הייתה התלבטות מה לומדים הלאה, פשוט ממשיכים, אחד שאוחזים בדירשו. מסכת מעילה. טוב, הוא אומר, לא ממש הספקנו דף ליום, אבל בסיום כל פרק התחברנו לאיפה שאוחזים בדירשו. וככה בימים אלו כבר סיימנו עוד פרק מסכת מעילה. הסיום הזה, הסיפור הזה אומר, מחייב כל אחד ואחד מאיתנו שחושש איך הוא יצליח לגמור את השס, ומה יעשה במסכת הקשות. אם נער בן 15 שאפילו פרשת שבוע לא יודע, אם כי במהלך הלימוד נוספו לו ידיעות רבות, ברוך השם, אז הוא מניח תפילים בקביעות, מתחזק לשמרת שבת. אין כבר שני פרקים בסדר קודשים, אז כל אחד יכול. חזקו ואימצו. אנחנו ממשיכים חדשות דירשו, אז הכותרת היא סליחה מתנצלים. הנהלת דירשו מבקשת להתנצל בפני אלפי הפונים למוקד הרישום לקבלת כרטיסי השתתפות במעבדי סיום השס. עם פתיחת מוקד הרישום התחילו להתקבל כמובן אלפי פניות מצד אנשים מכל רחבי הארץ שרוצים להשתתף בסיומים, בבנייני האומה, בביד אליהו. לנוכח העובדה שמספר מוגבל ולא מספיק אפילו לנבחני דירשו, אז ניתנת עדיפות ראשונית ללומדי תוכנית דף היומי. בהמשך תיפתח גם ללומדי תוכניות האחרות בהתאם למספר הכרטיסים שישארו. הנהלת דירשו מדגישה שלא תתבצע חלוקה של כרטיסים למי שהם לא נבחנים במסגר דירשו. הפניות לעובדי הארגון בניסיון להשיג כרטיסים חסרות תועלת, אלא שהביקוש בקרב נבחני דירשו עצמם גבוה מאוד, ולמרבה הצער, הכרטיסים לא מספיקים אפילו עבורם. בתוכניות השונות של דירשו נבחנים רבבות, ואפילו מספר המקומות ביד אליהו בעיני האומה גם יחד לא מגיע אפילו לרבע ממספר נבחני דירשו, מסבירים בארגון. נבחני דירשו שמבקשים לבדוק את הזכאות לקבל כרטיסי כניסה לסיומי השס, זמנים לפנות למוקד הרישום המיוחד בטלפון שמספרו 073-768-3733. בהזדמנות מיוחדת, רבותיי, לקראת המעמדים האדירים של סיומי השס, שמחה נעלה דירשו להודיע שגם הפעם, כמיטב המסורת, שערך מחירה מסובסדת של ספרי דירשו בשולי המעמדים של סיום השס, זה הזדמנות מיוחדת לקנות מיטב הספרים של דירשו במחירים שלא יחזרו. בין היתר כולל את ספרי הדירשו את המשנה ברורה, של דירשו מהביאורים הסופיים, יצירת פאר שכל גדולי הדור עמודי ההוראה סמכו עליה את ידיהם ושיבחו אותה בכל פה. כמו כן יוכלו בעי הסיום לקנות את ספרי דורש דוביד על התורה ועל המויידים, ספרי דורש דוביד שמצירה תורנית, יצירות תורניות משובחות מפרי המלוא של נשיא ומייסד דירשו. דוביד אופשטטר, שעוברת בעניינים מתוך הפרשה וכן בענייני המעדות, הביאו רחב ומקיף ומשולב ופלפול נפלא שמטובל באמרות תוארות של רבותינו גדולי הדורות. המחירה המסובסדת מכרו גם חומשי דירשו במחיר מסובסד. חומשים ייחודיים שגואלים את חמשת תורה בכך אחד במעדורה מהירת עיניים, עם תוספות ומעלות ייחודיות לחומש הזה, כמו העובדה שזה החומש היחיד, שמודבס פה פירוש הרמב"ן על הדף ומקביל לפירוש רש"י. בצד אלו ימכרו במחירה המסובסדת גם הסטים החדשים של ספרי לקרא שבס על פרשיות השבוע בחמישה כרכים. הספרים האלה עולים דרך קבע על שולחן השבת באלפי בתי ישראל. שלך כולה מוצאת בספרים האלה עניין רב. לנוכח כמות האדירה של הסיפורים המסופרים בהם, הגדולי ישראל לכל פרשה ופרשה, לכל ענייני הפרשה. אנחנו הולכים לבשר גם שהרשמה ללימודי הדף היומי במחזור הבא כבר בעיצומה, כל מי שמעוניין להצטרף לרבבות אלפי הלומדים והנבחנים, מוזמן להתקשר למוקד ההרשמה בטלפון שמספרו 02-560-9000. בטלפון הזה גם יוכלו לקבל פרטים מלאים על מיקומם של מוקדי הבחינה, של דרך שהקרובים לביתכם, מועדי הבחינות ושעות הפעילות של המוקדים. יהודי יקר, אל תישאר מאחור, תצרף גם אתה לרבבות אלפי בני ישראל שיסיימו את השס בסיום המחזור הבא של הדפיים. כבר עכשיו תירשמו במוקד ולהתכונן ללימוד עקבי של דף מדי יום, החל מהיום הראשון של הדפיימי, של המחזור ה-14, יום ראשון ח' טייבס, סבו עלינו את היום. אנחנו שמחים לבשר את זה שבפעם הראשונה התקיים אירוע מיוחד לנשות הנבחנים בדרשות. במסגרת שרשרת אירועי סיום השס שעורך הארגון בכל רחבי העולם. האירוע, בית של תורה, יתקיים בעזרת השם המוציא שבת חנוכה בעיני האומה, במקביל למעמד האדיר של סיום השס, יתקיים ירצה השם גם הוא בעיני האומה. למבחני דירשו בתוכניות הלימוד של הדפיומי על השס, הרמת צפויות להשתתף בעזרת השם רבניות, ידועות ומרצות מפורסמות שתיסנה דברי ברכה בפני הנוכחות, לצד שידור חי שעבר למעמד הסיום שערך במקביל. ענה לדירשו מוסרת שמעמד בית לתורה מעניק בפעם הראשונה ביטוי לרחשי הלב העמוקים של הארגונים של כלל הנבחנים. על חלקן המכריע של נשות הנבחנים שמאפשרות לבעליהן לשקוד על תלמודם מדי יום, לחזור ולשנן, וכמובן גם לצאת בהרבה שבתות להיבחן על תלמודם במוקדי הבחינה של דרך. אל תעמוד מנגד, יהודי יקר, רשת שורה דפיים בהלוך מבית דרשו פרוסה בכל חווי הארץ ובעשרות מדינות ברחבי העולם. עם חשקה נפשך בלימוד יום יומי של דפיים בהלוך והצטרפו לשיעור תורה, שיעור קבע משתמרור, פנה למשרדי דרשו בקש. יש לקבל מידע, אודות השיעור הקרוב למקום מגוריך. כמו כן, אם אתה מעוניין לפתוח ולמסור שיעור יומי בדף יומי בהלוכה, אנחנו בדירשו נשמח לסייע לך עם פרסום ספרים ועוד. גם הטלפון הזה לבירור רישום והצטרפות לשיעורים ומבחנים הוא 02-560-9000. אנחנו משכים רבותיי עם כל העם. דברים נפלאים שהתפרסמו בטיב הקהילה בשבוע האחרון. כאשר יהודי מחשוב ארץ ישראל שמבקש לפרסם סיפור השגוחה שקרה לו ממש באותו רגע, התבקשתי ידי אחד ממקורביי, מנהל מוסדות תורה חשובים, סלוטי נגיד ידוע בעל שם מחוץ לארץ, לבקש להרים תרומה נכבדה למוסדות שלו שנקלו למצב קשה. אישית הוא אומר, נרתעתי מהרעיון. מכיוון שבדיוק תכננתי לפנות לאותו נגיד בבקשת תרומה על ספר שמוכן על מכבשת דפוס, חכה למימון להקפיץ אותו, זה לא מתאים לבקש עבור המוסדות של מקורביי וגם לבקש עבור הספרים. התלבטתי מאוד, בסוף החלטתי לוותר על הרצון האישי כדי להציל את המוסדות של אותו אחד שנקלו למצב חריג. ואכן הפניתי את העסקנים לבקש בשמי עבור אותו מוסד. והנה עכשיו הוא אומר, הרגע הזה אני נמצא באסר קדיש של מירון, אצל רב שמעון, אחרי הרבה זמן שלא הייתי, לקחתי מפתח של אחד החדרים מעל הציון, שם ישבתי מבודד עם עצמי, שפתאום התקשר אליי עוזרי יד ימיני, והוא לוחד שאני אפעל להשיג תרומה לספר המבוקר שנמצא על מתחש הדפוס ומנתן לי מימון. אבל בתוך תוכי ידעתי שוויתרתי על זכות הבקשה לטובת אותו מוסד, לידתי למי אני אפנה. בפרט שאין זה מטבעי לפנות לאנשים לבקש תרומה. סיימתי את השיחה, נותרתי מאורה ומבקש ישועה ועודי, שכל במחשבות פתאום נופקים על הדלת, אני פותח. מי לא ניצב שם? אם לא אותו אחר מאשר אותו נגיד בכבודו ובעצמו. מראה שהוא גם שעה בציון הקדוש, וחיפש מקום נקי ונוח לצורך דחוף, כמובן שהכנסתי אותו בכבוד. כעבור כמה זמן שהוא ניסה לצאת, שמעתי אותו מנסה שוב ושוב לפתח את הדלת, אבל היא נעלה, מיינה לי פתח, בתגובה, זמזמתי תפילת, צח לנו שער, בית נהיה לשער, בדלת נפתחה, כשהוא יצא אמרתי לו, עם קצת סבלנות, אבל בסוף השער נפתח, והוא עונה לי, לא יודע אם הסבלנות רעילה, אבל שמעתי שנעשה את התפילה, והיא זו שפתחה את השער. עכשיו הבנתי שהשם הביא אותו מחוץ לארץ, אותו נלורון, וגרם לו לכנס תוך דחוק בדיוק כשאני בחדר הזה. לא דבר ריקו, שיתפתי אותו במחשבה, שלמרות שלא נעים לפנות, שוב, מדובר בהשגחה המופלאה, שספר שעוסק בקבלה בתורת רב שמעון מחכה לצאת לאור, ואולי לשם כך נזדמן. מתרגש מאוד, הסכים שמדובר בהשגחה אלוקית, כי בעל עצמו לנדב סכום נכבד להוצאת הספר לשמחת שני הצדדים. סיים הצדיק, ראיתי שמלוותר מלעזור לשני, לעולם לא מפסידים. אנחנו ממשיכים עם סגולות וישועות. סיפור סיפר רב הגאון רב סינאי דייטש ליטא, רב רם בקלה דאס שולם בלונדון ששמם פרי בעל המייסה. בכנסת מרכזי בלונדון יש שם הרבה נגידים ועשירים תושבי האזור שקובעים במקום לתפילתם, שימש רב יהודי זקן ישיש וצדיק שהתאמץ בכל תוכו לעורר על הזהירות משיחה בשעת התפילה וקריאת התורה, וזה לא עלה לו בנקל, רוב המתפעלים היו בעלי עסקים שרוי שם ורובום שקוע במסחר בקנייני העולם. יום אחד הרב עולה על הבימה מכריז, שמעון רבו יצא, אני זקן ואין לי כוח לעורר עוד על העניין הזה, ולכן אני מנהיג מבית הכנסת ונהג חדש בכל שבת אחרי קריאת התורה יכריז השמש בקול גדול את המשבח החדש של בעל התוססיונטר, שמברך בכל הברכות את מי ששומר פיו מלדבר בזמן התפילה. ועכשיו מי שרוצה לזכות בברכת התוססיונטר וקבל עצמו להימנע מלדבר בתפילה, והוא יזכה לברכה. אחד המתפללים היה בן בחור שהתבגר, וזה עידן ועידנים הגיע לפרקו. ומשום מה, הוא לא מצא עדיין זיווגו. שהוא שמע את דברי הרב הישיש שהכריז אל הנגח הזה, שהוא חשב הרי אני מצפה לישועה, משתוקק מאוד למצוא זיווג הגון לבן שלי. אז אני אעשה עסק אם אתם תסיימתם, אני אעשה כמה שבועות להימנע מלדבר בתפילה, ואולי אני אזכה לישועה בזכות הברכה. ואכן הוא קיים את הקבלה שלו, באומץ ובגבורה התגבר על כל הניסיונות, לא הוציא יגה מהפה בתחילת התפילה ועד סופה. עברו כמה שבועות, הישועה בוששה לבוא, ואז עלה בדעתו, הרי כאן בלונדון, נמצא ציון הרב קודש רב שולם משוק, זה רצה לקבלוך, שהוא הבטיח בצבא שלו, שהוא יפעל ישועה לכל מי שיבוא על הקבר שלו, ויקבל על עצמו להיטיב דרכו לשמיים בדבר אחד. ואני הרי היטבתי את דרכי, קיבלתי לעצמי את הקבלה הטובה הזאת, שסיימתי מפעל ישועה, ועדיין לא נשאתי. אז אם כן, הוא אומר, אולי אני אשא לציון של הרבה משות, ואני אתבע ממנו שיפעל עבורי. הוא מספר זה ביום חמישי, נסע לציון, ואמר כמה תהילים, ואז שפך את שיחו, ואמר, אתה הבטחת שתלך אל האבות הקדושים לפעול, לך נא לזקנך, תזכירו, ותגיד לו שיקיים ברכתו במשבח שלו. יפעל ישוע, למחרת הוא מספר, ערב שבת קודש, היהודי מקבל טלפון עם הצעת שידוך לבן שלו, הצעה התקדמה בצעדים מהירים ביותר, וביום שלישי שאחרי זה נגמר שידוך במזלתו. על דבר הפלא העיקרי עוד לפנינו, אבי, אמא של הכלה, זאת אומרת, הסבא מצד האמא, משפחת אלר, המיוחסים בן אחר בן לבעל התוססים. ואנחנו ממשיכים עם השוט היום, רבותיי. מי שבורר מאכלים בשבת שמותר, שהוא בורר את זה לאלתר, לאכול לאלתר, והוא בורר ורוצה לאכול, ואז הוא נזכר שהוא צריך ללכת לאוף של חבר שלו, לאכל מה זה טוב, הוא מותר ללכת, או שאז זה יקרה לצורך זמן מרובה. כותב המשנה ברורה, בשם הפרימגודים, שאם הוא נמלח, נניח סעודה אחרת, אחרי שהוא בורר לאכול מיד אף, שאינו חייב חטוס, אין ראוי לעשות כן, הוא אומר שצריך ראיה לדברים שלו, ולכן ראוי להימנע מלעשות כך. דף רעים בהלוך, אנחנו עוזרים עבודה בסימן תוף ממזיין סעיף אי. איזה מאכל רצוי שלא להניח בכלי שבלו אבו איסו, אפילו כשיבש לחלוטין. על כך נמד היום דף רעים בהלוך, מאכל שאושרה במים או בנוזל אחר במשך 24 שעות נקרא כבוש. ושע דינה כבשול, ולכן מאכל שאושרה יחד עם מאכל של איסור, נאסר באכילה, אלא אם כן, טעם האיסור שנבלע בו בטל בעצם לכלי דין הביטול, לבן מאכל שאושרה בכלי נקי, שבלוע בו טעם האיסור לא נאסר, וטעם הדבר, שומשים הכלי לא בניום, כלומר שכבר חלפו 24 שעות מאז שנבלע בו טעם האיסור, בדרך כלל הטעם נחשב לטעם פגום, שאין בכוחו לאסור. גם אם הכלי בניום, בדיעבד המאכל מותר, בגלל שתהליך פליטת הטעם באמצע הקבושה נשלם רק בתום ה-24 שעות, ובשעה הזאת כבר נפגם תם האיסור. עכשיו כבר חלפו למעלה מ-24 שעות מאז שנבלע בכלי. אבל יש אומרים שכלי שיש בו נוזל, הטעם הבלוע בו נשמר לאורך זמן ולא נפגם. ולכתחילה אין להשרות מאכל בכלי שבלוע בו איסור גם כשהוא לא בניום. הנחה של מאכל בכלי שבלוע בו איסור ללא השרה בנוזל מותרת לכתחילה. הנחת מאכל זאת אומרת. כן, להניח מאכל בכלי שיש בו איסור, בלוע, בלי נוזל, זה מותר לכתחילה, גם יש על גביו קצת לחות. אבל מאכל מלוח שיש על גביו מעט לחות, אז לכתחילה שיש עליו קצת לחות, לא לכתחילה לא לעשות את זה. וגם כשאין על גביו לחות, רצו להימנע מלהניח אותו בכלי שבלוע בו איסור, כיוון שקיים חשש להפלי שבכוח המלך יפלט את הטעם כלשהו. בדיעבד, נוקטים שאין בכוחו של המלך להפליט טעם שבלוע בכלי, אבל המאכל, ולכן המאכל יהיה מותר באכילה. מאידך, לפעמים המלכות של המאכל גורמת לאוסר אותו באכילה. זאת אומרת, כשמאכל של מלח הוא כמות גדולה של מלח מושרה בתוך נוזל וכלי שבולע בו איסור, והוא לא בניומוי, שזה מלח גורם להשבחת הטעם הנפלט מהכלי, והוא לא נחשב לפגום, הוא אומר לדין הכלי כבניומוי. הדוגמה שנתנו הפוסקים לכמות המלח מדברת היא כמות מלח שמשמשת למלחת בשר לשם מחסון ממושך. מאכל מלוח שמונח בכלי שבלוע בו איסור, ומחמד המלכות נוצר ציר מלוח שהוא מושרה בתוכו, אז יש אומרים שמחמד העוצמה של הציר הזה נחשבת ההשראה ככבישה, גם כשהמלח הושרה בתוכו לזמן קצר בלבד, כך שאם המלך כלי בניימוי, או שהמאכל נמלח בכמות גדולה של מלח, שזה טעם הבלוע בכלי לא נחשב לפגום, המאכל נאסר. אבל יש אומרים שהציר שנוצר מהמלח לא חזק יותר מהמלח עצמו, שאין בכוחו להפליט טעם הכלי, ולכן דין הציר כדין של כל נוזל אחר, שאין בכוחו להפליט טעם הכלי, אלא אחרי 24 שעות, במקרה שהדבר כרוך בהפסד משמעותי, אפשר להקל. ויהיה המאכל המלוח מושרה במים ובציר ביחד, המים מבטלים את כוח הציר, ולכל הדעות, הקדושה לא נחשבת כבישול, אלא רק לאחר 24 שעות. אבל ודע גרינג, למשל, שהמלכות שלו חזקה במיוחד, ייתכן שאין בכוח המים לבטל את אותו כוח של ציר שיותר. עד כאן מניין דפרים בהלוך שנמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול. תערובת שהתבטל בתוכה חמץ לפני פסח, נחלקו הפוסקים היא מותרת באכילה בפסח, או שהחמץ חוזר ונאור בפסח. אוסר את התערובת אפילו במשהו כדין חמץ שיתערב בתערובת בפסח. ולדעת הרמו, תערובת נוזלית או תערובת של מאכל יבש עם חמץ נוזלי שנספג בו, מותרות בפסח. אבל תערובת שמרה בחמץ יבש היא אסורה. יש אומרים שגם חמץ יבש, לדעת הרמ"א, הוא לא חוזר ונאור, אלא כשמבשל או אופה את התערובת בפסח. שאז החמץ מתעורר ושוב ונותן טעם בתערובת בפסח. אבל אכילת התערובת לא בשול, היא מותרת. נפליג מאה ימים אחורה, אני זכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, בעניין קניית שביתה לצורך התחום. אדם שלא הלך בדרך, אבל הוא החזיק בדרך, זאת אומרת שולה אתם חוץ למקומו, אבל הוא כבר פנה לצאת. הרי הוא נחשב כהולך בדרך והוא יכול לקנות שביתה בשטח שמוכר לו, שנמצא בתוך תחום ביתו, שבאפשרותו להגיע אליו לפני שקיעת החמה, ללא נכחות במקום השביתה, ולא הנחת מזון שתי סעודות במקום השביתה. אמרו חז"ל שגם אם הוא רק ירד מקומת ביתו העליונה, למטה, בשביל לצאת לדרך, לפני שהוא יצא מהחצר, כבר נחשב כמי שהחזיק בדרך, אשר אם אף אם לבסוף התעכב ולא יגיע למקום השביתה, הרי הוא קונה בשביתה. אבל באופן זה שטרם יצא בפועל הדרך, ייתכן שאם הסיבה לעיכוב לא נגרמה מחמת אדם אחר, או מסיבה אחרת שלא תלויה בו, אלא שמרצונו הוא החליט לשוב לביתו, הוא לא נחשב כמחזיק בדרך, אלא כמי שנמלך בדעתו לשבות בביתו, ולא לקנות שביתה במקום אחר. דף היום איתנו דבלי, מדוע נפטר אבסי, ומה עם מחלוקת בשם בישראל ישיתוסו? זאת ייתכן ששילה בר אבינה עשה כהלוכה, ובכל זאת נדעו אותו. על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת נידה דף למדבר. ולקראת סיום, חפץ נמוחיים, חפיים יומי. מוזמנים להצטרף אלינו כמובן ללימוד היומי, הלימוד הנפלא בספר חפץ חיים. הלכות שנלמדות היום בחפץ חיים, כלל זה מיוחד לשנור, סעיפים זין חט עוסקות, ואיסור קבלת לשנור עם האדם שנאמן על המספר כמו שני עדים. חפץ חיים כותב שרק בדברים שהם באמת מותר לספר בגנותו בגללם, יש נפקי מין אל המיימנות של המספר. אבל בדברים שיש לתלות עליו זכות כזאת מחסרון לדעת איסור המייס או שעה שוגג, ולספר עליו דברי דופי וגנאי באלמה, אז בזה אין נפקים מן אלא נאמנות של המספר, שהרי גם זה אמת אסור. הבור הוא מסוף המצנים של המייס אנחנו צריכים כתב שבזמננו, זאת אומרת אחרי זמן התלמוד, הסכימו הפוסקים שאין לומר על אף אדם שהוא נאמן כשני עדים, כי לא ברור לנו הגדר בזה. מלבד זאת, לא מוצא אפילו כמעט אחד מאלף שנוכל להגיד שהוא נאמנים, שהדברים של הנאמנים כשני עדים, שלא יגרע או לא יסיב אפילו טבעה אחת בעניינים אלו של השנור, שהרבה אנשים חושבים, לא חושבים את זה לאיסור בעבור נוסענו, ולא מוצאו שלא יש שום לימוד זכות על אותו אדם, ולכן הם יסמוך על זה ליתר למעשה. והוא מוסיף שם ברמיים חיים, וגם בדבר, בתוך הגוף הדברים, שכמה אנשים טועים בזה, למשל, אחד שומע מההורים, מאשתו, לשנור, הוא מקבל את זה כאמת, כי הוא אומר, ודאי שם לא ישקרו, זו טעות גמורה, הוא אומר, חפץ חיים, כי לא שייך לומר אפילו על אשתו שנאמן כשני עדים. אנחנו רואים שאפילו הנשים הצנועות, הצדיקות, גורות קצת, מוסיפות קצת, כל אחד מוסיף קצת. וגם צריך או גורע, וגם צריך שבכל דבר יאמין לה כשני עדים, שבכל דבר יאמין לה כשני עדים, ולא מוצאו כלל. וגם הוא מוסיף מה שאמרנו, שלא, צריך שלא שום, שום צד זכות בדבר, שתהיה תועלת לאבא. הוא אומר, אז ממילא לא מצוי כמעט המציאות שיתקיימו כל התנאים. ולסביר רבותי התחזקות יומית, כל התורה מובא אשר מכלי יהודה, לפקוביץ, זה צהל, היה אומר בשם החזוני, שיום ראש חודש, הוא יום מסוגל שאדם יוכל לעמוד בכל החודש במצב שבו ראש חודש. זה להתאמץ רבותי, לנצל את יום ראש חודש לתויר בעבוד את השם, ונזכה לסייעתא דשמיא לכל החודש. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, חודש טוב ושבת שלום.